אז ישיר. אומן הקומזיצים שלומי קצנלבוגן בשמחת חג מיוחדת עם מגיד בני הישיבות, הגאון הרב אהרון בירנצווייג, רם בישיבת מיר, יחד עם בני הישיבות, בליווי בעלי המנגנים, הרב מנחם אוכמן ומוישי שרמן.
שלום לכולם, ברוכים הבואים, ברוכים הנמצואים. יש לנו את הזכות פה להתאסף בוועד, ועד חשוב מאוד, רשות מורינו, מורינו ורבינו, רב אהרון בירנצווייג שליטה. ועד שכל מי שטעם פעם אחת רוצה לטעום עוד ועוד ועוד מהאור הזה, מהשמחה. תמיד אני אומר ששרים בשבס משוך נויים ירוסכו. אנשים לא שמים לב מה הם שרים, אבל אומרים נויים ירוסכו. תמיד עירה נראה לנו דבר ככה צולניקים, ככה מלחיץ, מפחיד. אבל כתוב פה נויים ירוסכו, שהעירה מגיעה בנועם. את זה ראיתי פה, שזכיתי להשתתף כמה שאני מצליח, שפנוי בערב. אז ביחד אנחנו התאספנו פה לכבוד שבי של פסח, לכבוד הפסח, לכבוד שבי של פסח, לשמוע מערב דברי חיזוק, סיפורים ודברים שמחזקים, שקשורים לחג, שקשורים לשבי של פסח, ביחד, בשירה, בהלל, בשמחה, נתעלה ביחד.
היה יהודי בירושלים, הבית שלו האמיתי זה היה בירושלים, בישיבת שיבין. פיזי הוא היה גר בבני ברק, קראו לו הגאון הגדול רב אברום גניחובסקי זצ"ל. פעם הוא נסע מבני ברק לירושלים עם קו 402. לא היה לו נהג, היה נוסע באוטובוס. יהודי שחי בפשטות, היה גאון עולם בכל התחומים, אבל גאון בלהסתיר את הגדלות שלו. כאילו לא מצאנו כאילו יהודים בדור שלנו. היה נראה פשוט מהיהודים הכי פשוטים שכל אחד מכיר. הוא נוסע באוטובוס עם הבן שלו, הם יושבים אחד ליד השני, ומה שתי יהודים תמיד חכמים, ישר הם מדברים, מתעמקים בסוגיה, שעוד מעט הוא הולך למסור שיעור כללי בישיבה שלו, ישיבת שיבין. פתאום רב אברום לא שם לב, הוא עומד, ונפל לו השעון. ואז הוא אומר לבן שלו, אתה לא צריך להרים את השעון, אני ארים את השעון. הוא מרים את השעון, והוא אומר, זהו, השעון שלי נשבר. והזמן של הגאון רב אברום גניחובסקי היה יקר מאוד. אמר לו, בני, אל תדאג, אל תצטער. אנחנו נעצור ברחוב בר אילן, בירושלים. לפני שאני אכנס לישיבה, נקנה אצל אחד השענים שם באזור, שעון לא יקר, דוגמת השעון שיש לי. כמה זה יעלה? 50 שקל? 70 שקל? ואז נלך למסור את השיעור. אמר לו הבן בשמחה, מה שהאבא אומר, אנחנו נעשה. ואז הם עוצרים רחוב בר אילן. מעבר לתחנת אוטובוס, היה שם שען. נכנסים אליו, אומרים לו, שען, אולי אתה יכול להביא לי שעון פחות או יותר במחיר של השעון שיש לי עכשיו, פשוט זה נשבר לי. אומר לו, מי אמר שזה נשבר? אולי נגמרה הסוללה. אומר לו, מה נגמרה הסוללה? אני ראיתי איך שנופל לי השעון מהיד, בטוח שזה נשבר השעון. ומה הקשר? מה בדיוק שזה נפל אז נגמר הסוללה? למה לא נגמר הסוללה קודם? למה לא נגמר הסוללה אחר כך? בדיוק באותו זמן. סימן שזה לא קשור לסוללה. השעון נשבר. אז הוא אומר לו, מה אכפת לך? אתה תחסוך כסף. אתה יודע כמה עולה סוללה? 5 שקל, 10 שקל. אתה רוצה להשקיע 50, 70? אני אחסוך לך. קיצור, הוא בודק את הסוללה, והוא אומר, תשמע, קודם כל הסוללה גמורה. בוא ננסה, אני אכניס סוללה חדשה, בוא נראה אם זה יתחיל לעבוד. הוא שם סוללה חדשה, והשעון, לא יאומן, תתחיל לעבוד. אומר, סך הכל יעלה לך עכשיו 5 שקל. רב אברום גלחובסקי היה עמום, הוא לא הבין. איך זה יכול להיות? ההיגיון אומר לו שזה לא ככה, זה לא קשור לסוללה בכלל. אני ראיתי שהשעון נפל. מה הקשר לסוללה? ואז אומר לו השען, תדע לך, כלל בחיים, שהסוללה חלשה, כל נפילה הכי קטנה, שוברת אותה. מיד רב אברום גלחובסקי הולך לישיבת שיבין למסור את השורקלולי. אבל לפני השורקלולי הוא אומר להם את היסוד החיים שכל יהודי צריך לדעת. הוא אומר להם, תדעו לכם באמונה, כשהסוללה גמורה, איזה סוללה של האמון, כל נפילה קטנה של היהודי שוברת אותו. ומה התפקיד שלנו בפסח? להטעין את הסוללה. איזה סוללה, סוללה של האמון, סיפור יציאת מצרים. לדעת שהקדוש ברוך הוא אלוהים מלבדו, השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו.
ויועדר בקו אלוהיקה. Oh, she blushes.
חמור. אוי אוי אונו אשר, כי אני אבדך, כי אני אבדך, בן עמוסך, כי אני אבדך, בן עמוסך. תחתו למויסה רון אין לכו
אז בעבר זה בפתו אינו ובשם ובשם השם מכל
נדוריי להשם דונו לכל עמו
פעם הרב וולבה נסע במטוס, והוא מתחיל להתבונן. איך זה יכול להיות שהמטוס תמיד מצליח לעקוף את הרכבת? למה לא ייצרו בטכנולוגיה המודרנית של הדור האחרון שהרכבת תעקוף את המטוס? הוא מתבונן. מי שכיר את הרב וולבה, איש המחשבה, מתבונן, אש הוא מצליח לעמוד, מה הסיבה האמיתית? הרכבת מחוברת לחומר, לארציות, אז יש לה מגבלות, יש לה הגבלות, אבל המטוס מתרומם מעל החומר, וככל שבן אדם מתרומם מעל החומר, הוא יכול לטוס ולעקוף ולהגיע לכל מקום שהוא רוצה. ולכן המטוס עוקפת את הרכבת, כי נמצאת למעלה. למה אנחנו שותים 4 כוסות של יין בליל הסדר? ידוע הכלל בכל חוקי התנועה, שאם נוהגים לא שותים, שאם שותים לא נוהגים, נהג אסור לו לשתות. בלילה הזה אנחנו רוצים להכריז מי הנהג האמיתי, מי מנווט אותנו כל השנה, מי משגיח עלינו בהשגחה פרטית. הנהג זה בורא עולם. איך אנחנו מכריזים את זה? שאנחנו שותים. כל השנה אנחנו מדמיינים שאנחנו הנהגים, אבל בלילה הזה אנחנו לא מדמיינים, אנחנו יודעים את האמת, מגלים מי הנהג האמיתי בזה שאנחנו שותים. כי מי ששותה אסור לו לנהוג. והלילה הזה שעברנו ליל הסדר, זה לילה מרומם, לילה שהתעלנו. כל השנה אנחנו קשורים לחומר, אז יש לנו הגבלות, יש לנו הגבלות, אבל הלילה הזה אנחנו מתרוממים. היין עוזר לנו להתרומם. זה העניין גם של היין, כמו שאמר הגאון הגדול רב שלמה זלמן אוירבך, הרי כל 4 כוסות זה זכר ל4 לשונות של גאולה. למה לא מביאים זכר במאכלים אחרים, בשתייה אחרת? למה דווקא יין? היין זה הדבר, המשקה היחיד, שמרומם את הבן אדם מכוס לכוס. זה היה 4 לשונות של גאולה. זה הלילה הזה. וכל שנה אנחנו נמצאים בלילה הזה, של אותו לילה ליל שימורים. מה שהיה במצרים אנחנו חווים, אנחנו מרגישים, אנחנו חשים. וככה זה כל הפסח. אנחנו מתעלים, מתרוממים, כמו המטוס. ולמטוס אין הגבלות, אין מגבלות. פגש אותי פעם הרב אורי זוהר, סיפר לי שפעם קראו לו לדין תורה אצל מרן הרב שטיימן זצ"ל, והוא לא הבין מה הוא עשה. מעולם הוא לא פגע ביהודי, גם ב-40 שנה הראשונות שהוא מחק לגמרי. איך זה יכול להיות? מה רוצים ממנו? אבל זהו, אמרו לו שרב שטיימן קורא לו. נסע בקו 402 מירושלים לבני ברק. הוא עצר ברחוב חזון איש, והוא הולך לאיתו לכיוון קודש הקודשים, חזון איש 5. עולה את המדרגות, פוגש את החבר הכי טוב שלו, רב לייזר סורוצקי. אומר לו, לייזר, מה ראשי ורוצה ממני? אומר לו, מה אתה רוצה ממני? תכנס לראשי ו... פוגש את הבן של הראשי והרב שטיימן זצ"ל, רב מוישה. אומר, רב מוישה, מה אבא שלך רוצה ממני? תשאל אותו, תכנס פנימה, אתה נמצא קרוב. והוא נכנס לקודש הקודושים. והוא מגיע לקודש הקודושים. הרב שטיימן עם החיוך המסורתי שלו, אומר לו, רב אורי, עוד שבוע אמור להיות כנס ענק במנהטן, שאמורים להגיע מאות ועשרות אלפים מכל גווני הקשת, אנשים רחוקים מאבינו שבשמיים, ורק אתה יודע לחדור ללב שלהם. אנא, תיסע למנהטן, תחזיר בתשובה. אנחנו נמצאים בדור האחרון, זהו דור של מושיח צדקנו, אנחנו מבקשים ממך, תיסע לאמריקה, מחכים לך שתחזיר אותם למקור, לאבינו שבשמיים. הוא התחיל לפקוט למרן הרב שטיימן, ואמר לו, רבי, אתה יודע שקשה לי הנסיעה, 40 שנה הראשונות שלי מחוקים, לפחות עכשיו אני עוגר בסק שלי, בפקלח שלי, משניות ולימוד תורה ומצוות ומעשים טובים. אין לי זמן, זה יפריע לי בעבודת השם. אמר לו רב שטיימן, אין ברירה, רק אתה יודע לחדור ללב שלהם. על פי ציווי גדול הדור, הוא נסע למנהטן. את מי הוא פוגש במטוס? את החבר הכי טוב שלו, לייזר. לייזר סורוצקין אז היה ראש מערך לב לאחים. הם עוברים במטוס מעל מגדלי התאומים. זה היה בזמן שמגדלי תאומים עמדו על טילה. ולייזר סורוצקין אומר לרב אורי זוהר, רב אורי, מה אתה אומר למגדלים האלו? תראה איזה יופי! תראה איזה מגדלים ענקיים! רב אורי זוהר אמר לו, תעזוב שטויות. בלב שלו הוא חושב, מה מעניין אותי עכשיו? אני נמצא במקום אחר בכלל. ואז הם עוברים מעל מגדל מזכוכית. הוא ראה שם אנשים טסים באוויר, המעלית גם הייתה מזכוכית. הוא הבין שאם רב אורי זוהר הוא צריך להכניס לו את הקדוש ברוך הוא בתוך הבניין. אומר לו, רב אורי, תראה איך הבורא התברך, הכניס במוח של האדריכל, במוח של המהנדס, לבנות כזה בניין יפה, מה רבו מעשיך השם. אמר לו רב אורי זוהר, אבל אבלים, אמר קהלת. רב לייזר סורוצקין גם לא הבין בלב שלו. אחרי הכל, אתה לא מלאך. אולי אתה דומה למלאך, צדיק שדומה למלאך. אבל תגיד לי, כן, מה רבו מעשיך השם? מה אתה ככה מזיז אותי ככה, כאילו לא היה, אין פה כלום, אבל אבלים, הכל שטויות. אפור, הכנס כאן את הקדוש ברוך הוא לתוך הבניין. אבל הוא שתק. היה לו דרך ארץ לרב אורי זוהר. הם יורדים מכבש המטוס. כל אחד הלך לכיוון העסק שלו. רב אורי זוהר הלך לעסוק, לקרב, להבינו שבשמיים כציווי גדול הדור, ורב לייזר סורוצקין גם כציווי גדולי ישראל הלך להתעסק, לעזור למען ביסוס מוסדות לב לאחים. רב אורי זוהר גמר ראשון, והוא מחכה ללייזר סורוצקין שיגמור, כי הוא רצה כבר לחזור לארץ הצבי בחזרה. אחרי חצי שעה מגיע הרב בלייזר סורוצקין, מתנמנם, מתנשף, אין לו כוח, עבד קשה. אומר לו רב בורי, אל תדאג, בעזרת השם בנסיעה תוכל לנוח. והם חוזרים בחזרה לארץ הצבי. הוא יושב ליד רב בלייזר סורוצקין, והוא חושב בלב שלו, עוד מעט נעבור עוד פעם מעל מגדלי התאומים בחזור, מעל מגדל הזכוכית, אני חייב להסביר לרב בלייזר, לחבר הכי טוב שלי, את ההנהגה שלי בנסיעה בחזור, שביטלתי אותו. וכשהם עוברים מעל מגדלי התאומים עוד פעם בחזור, מגדל הזכוכית, לא היה עם מי לדבר, כי רב בלייזר סורוצקין נתנמנם. הוא היה צריך לנער אותו, ואמר לו, לייזר, לייזר, בוא תראה את המגדלי התאומים, בוא תראה את המגדל הזכוכית, שראית לי בנסיעה בחזור. איך זה נראה מלמעלה? הוא אמר לו את זה ביידיש, נגיד את זה בעברית, כמו קופסת גפורים, שבן אדם יתעלה, שבן אדם יתרומם. כל העולם מתגמד, הכל באמת נראה ומרגישים שאבל אבלים, אמר קהלת. רב אורי זוהר הצדיק היה ב-40 שנה הראשונות שלו, בכל מיני מקומות, עד שהוא הגיע למקור האמיתי. הוא באמת יכול להגיד, אחרי שהוא יתרומם, כשהוא נמצא למעלה, כמו שבן אדם נוסע במטוס, אז הוא רואה את העולם כקופסת גפורים, הוא יכל להגיד את זה. אבל המסר מליל הסדר, מחג הפסח, שאנחנו נמצאים, שעדיין אנחנו לא רוצים לעזוב את החג הקדוש הזה, זה להתרומם, זה להיות במטוס, זה לראות את העולם, שהכל אבל אבלים, הכל מתגמד. אני רוצה רק להגיד לכם עוד איזו הרגשה קטנה שהיה לי. שימו לב, האיבר היחיד בכל אזור הפרצוף, בכל אזור הראש, שיש לו מכסה בגלוי, זה העיניים, משקפיים. בגלוי, מכסה בגלוי. למה? למה דווקא משקפיים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך שאתה מוגבל. שאתה יכול לראות אולי עד סוף הרחוב, ואני רואה מסוף העולם עד סוף העולם, אז אתה לא סומך עליי? אז יש לך מה נשתנה גם במשך השנה? לא רק בליל הסדר? איך אתה מעיז לערר אחריי? איך אתה מעיז לחשוב מחשבות לא חיוביות? הרי אני רואה את כל העולם. הנה, בוא תשים לב, בוא תראה אותך. אתה מוגבל, יש לך משקפיים. אתה רואה סך הכל עד הרחוב. זה המסר מליל הסדר. לדעת מי הנהג האמיתי, ולדעת שהקדוש ברוך רוצה שנתרומם ונתעלה, ונראה את כל העולם גם במשך השנה. וזה העבודה של ליל הסדר. אבל אבלים, אמר קהלת.
מי כאשר אלוי כבינו המחיבים מלא שובר המשפילים המשפילים השומיים ובורץ עוזם יחד ביבים כאשר אלוי כבינו המגן לא השובר למשפילי בשומיים Ah ממש פה יזיורים במיון הילה אישי
בין עמוסך אני אבחור
שירת היונה, הרב דיבר עכשיו על שביש של פסח. כתוב שכלל ישראל שהם יצאו ממצרים מצד אחד הים, מצד שני המצרים, הם היו כמו אותו יונה, ככה אומר המדרש, שהיא לא יודעת לאיפה לברוח, התחבט שם בתוך הסלע. מצד אחד המצרים, מצד שני הים, מה עושים? אומר המדרש, אומר הקודש ברוך, השמיני אס כוילך, אריני אס מריים, מכוילך עורך ומערך נובן. אנחנו חושבים שנמצאים בצרה, כמו שהרב אמר, זה קשה. אומר הקודש ברוך הוא, בדיוק בשביל זה שמתי אותך שם, את היונה, כדי שתבכי, תשמיע את הקול שלך. ממרס יוינו לפני הקודש ברוך הוא, לפני הקודש ברוך הוא. ממרס יוינו לפני הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא. יהיו מזוינו יסיים מרוערים כזיים, יהיו מזוינו יסיים מרוערים כזיים. אם ביוד חום ועם ועם סוקי קדבה, ועד יום סוקי קדבה, בידי מסוב אותו. הקים ליוד החום, אוי ליוד החום, עמלי יום יב הקים ליוד החום, אוי ליוד החום, פסוחו הקדושו ויוחובו.
אז ישיר. אומן הקומזיצים שלומי קצנל בוגן בשמחת חג מיוחדת עם מגיד בני הישיבות, הגאון הרב אהרון בירנצוויג, רם בישיבת מיר, יחד עם בני הישיבות בליווי בעלי המנגנים הרב מנחם אוכמן ומוישי שרמן.
שלום לכולם. אז ביחד אנחנו התאספנו פה לכבוד שבי של פסח, לכבוד הפסח, לכבוד שבי של פסח. לשמוע מהרב דברי חיזוק, סיפורים ודברים שמחזקים, שקשורים לחג, שקשורים לשבי של פסח. ביחד, בשירה, בהלל, בשמחה, נתעלה ביחד.
אני רוצה רק להמחיש איך חיו היהודים לפני שנכנסו לקריעת ים סוף, באיזה מצב, מה הם הרגישו, איך הקדוש ברוך הוא קרא להם באותו זמן לפני שנים. הסיפור שאני מספר לכם עכשיו התרחש במדינת שוויץ אצל הגאון הגדול רב מוישה סולובייצ'יק, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשעה 11 וחצי בלילה מצלצל יהודי לרב מוישה סולובייצ'יק. רב מוישה סולובייצ'יק מתעורר, הוא לא מבין, מעולם אף אחד לא העיז להעיר אותו באמצע הלילה, ובמיוחד ש-11 וחצי, מי שיודע, במדינת שוויץ זה כמעט לפנות בוקר, הם הולכים לישון מוקדם, השוויצרים מאוד תיקנים בזמן. אבל רב מוישה סולובייצ'יק הבין שאם מישהו מתקשר באמצע הלילה לפנות בוקר, כנראה שזה טלפון דחוף. הוא יורד מהפיג'מה שלו, לוקח את המקל נידודים לכיוון הטלפון, הוא מרים את השפורפרת, הוא שומע קול בכי של בן הקהילה שלו, ינקלה. אומר לו, רבי, ראש ישיבה, אני נמצא במצב שאני לא יודע להכריע דיני נפשות. בני, מה קרה? תספר לי. הוא לא מצליח, נשנע קולו בבכי. לוקח כמה רגעים, הוא נרגע. הוא אומר, רבי, אשתי בחדר לידה, במצב מאוד קשה. הרופאים רוצים שאני אכריע את הגורל. אם להשאיר את אשתי בחיים, או את הילד שאני ואשתי חיכנו לו 15 שנה. ניתק השיחה. אחרי 10 דקות, שכבר מוישה מתקדם לכיוון המיטה בחזרה, הוא שומע עוד פעם צלצול טלפון, הוא חוזר בחזרה, הוא מרים את השפופרת, ואז ינקלה עוד פעם על הטלפון, רבי, סליחה שאני מטריד את הראשי, אבל מה אני יכול לעשות? כבר הרופאים הכריעו את הגורל, השאירו את האישה בחיים, את אשתי, שתהיה בריאה, ואת הילד שחיכנו לו וציפנו לו 15 שנה, הוא כבר לא נמצא איתנו. ואז אומר לו רב מוישה סולובייצ'יק, באיזה בית חולים אשתך נמצאת? הוא אמר לו את השם של הבית חולים, שעה וחצי נסיעה ממקום שהותו. התלבש, הזמין מונית, ירד למטה, בקושי הוא הלך, זה היה בשנים האחרונות שלו. נכנס למונית ונוסע לכיוון הבית חולים. כשהוא רואה את הבית חולים מרחוק, הוא כבר הסתדר לקראת היציאה. שהמונית עצרה, מיד הוא פתח את הדלת, שילם לו קודם. יש שם הנער שעובר ליד הבית חולים, עם ספסלים לכיוון הנער, כדי שהחולים והמלווים יפושו קצת מהצער שלהם. ואז הרבי הגדול, רב מוישה סולובייצ'יק, רואה את ינקלה, שאנחנו מדברים עליו, יושב שם, ראשו למטה, עם נחל של דמעות. כנראה שהוא התפלל מעומק הלב, שערי דמעות לא ננעלו. ואז הוא פונה אליו, אומר לו, ינקלה, הגעתי. אבל לא היה עם מי לדבר, כי ינקלה היה בעולם אחר. הוא שעה באותו זמן בעולם של עצבות, חלם חלום של מועקה, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא עליכם. לקח 10 דקות עד שהוא התעורר, ופתאום הוא רואה את הרבה לידו. הוא אומר לו, רבה, למה הטרחת את עצמך להגיע עד לפה? אומר לו הרבה, באתי לבכות איתך ביחד. הם התחילו לבכות ביחד 15 דקות, עד שהאברך נרגע. ואז הוא פונה לרבה הגדול. אומר לו, רבה, אני יכול לשאול אותך אולי שאלה, שלא יערב לאוזן שלך? אומר לו, בני, בשביל מה הגעתי? באתי להשתתף איתך בצער, אולי לחוות את הצער, אני לא יכול, רק אתה, אבל להשתתף, הנה, בכיתי איתך ביחד. אני פה בשבילך, כל מה שאתה רוצה תשאל אותי. אני אשתדל לענות לך אם אני יכול. ואז הוא אומר לו, מה אלוקים רוצה ממני? 15 שנה לא היו לי ילדים. אמרו לי שיש סגולה לנסוע לארץ הקודש, להגיע לכותל המערבי, ולהיות שם 40 יום. עשיתי זה כל כך הרבה פעמים. לא 40 יום. אחד. 8 כפול 40. אחרי זה, אמרו לי שכדאי ללכת לרבי הגדול, מרן שר התורה והעירה ברחוב רשבם, הייתי גם אצלו. אמרו לי לרבי הגדול, רב שימן, שכדאי לסמוך עליו בשעת הדחק. נסעתי גם לרב שימן. אחרי זה הלכתי לאחד הרבס שאמרו לי גם ללכת לשם, אמר לי גם עצה לקנות עגלה, להראות לקודש ברוך הוא, הנה, אני כבר מאמין, זה כבר הגיע, אני מאמין כבר שזה נמצא פה. קניתי עגלה, חזרתי לשוויץ, שיפצתי את הדירה שלי ובניתי עוד 2 חדרים. הראיתי לקודש ברוך הוא כמה אני כבר מאמין שזה יגיע. אשתי התחילה להתחזק וללכת, לא כמו נשות אירופה, כמו נשות ארץ ישראל. התחזקה עוד בהרבה תחומים, חיזוקים קטנים, קבלות קטנים. והנה, הישועה הגיעה. היא נכנסה לתשעה ירחי לידה, בסייעתא דשמיא. כל שבת הייתי חוזר מהתפילה לפני שהציבור אחז בנשמס כל חי. ואני ואשתי היינו אומרים את זה לפחות שעה. עם בכי, בכי של התרגשות. הלחנתי אפילו כמה שירים על נשמס כל חי. אשתי התחילה להתחזק בעוד כל מיני חיזוקים קטנים. והגיע החודש התשיעי, סוף תשיעי. אשתי אומרת, אנחנו כבר צריכים להתכונן ליום הגדול. איך שאנחנו נכניס את הבן אחר כך לחידר, לישיב קטנה, לישיב גדוילה. אנחנו נצמיד לו מחנכים, לא נחסוך על הכסף, כלום, שיעשה את רצון הבורא בשלימות, שקדש את שמו יתברך בכל תחום שהוא. ואני עומד מאחורי חדר לידה, ואני מחכה כבר לפרופסור שיגיד לי כבר, נו, שאני אגיד את המזל טוב. שעה וחצי גמרתי כבר כמעט את 2 ספרי התהילים. שעתיים וחצי פתאום נפתח הדלת, היה דלת הזזה, והפרופסור חמור סבר אומר לי, תחליט, אני רוצה שתחליט עכשיו אם אתה רוצה את אשתך בחיים או את הילד שחיכיתי לו 15 שנה. רבי, לא ידעתי מה לעשות. ברחתי מבית חולים. הנה עכשיו אני נמצא פה מאז. אשתי התחילה לצרוח שם. לא ידעתי איך לעודד אותה. לא הכינו אותנו. זה היה בהפתעה מוחלטת. מה אלוקים רוצה מאיתנו? כל כך הרבה חיזוקים. ואז נשק אותו הרבי מוישה סולובייצ'יק, ואמר לו, אני רוצה להגיד לך מסר. אחיי ורעיי, תיקחו את המסר הזה. תצליחו בכל החיים אם תפנימו את המסר הזה. הוא אמר להם, בכל צבאות אירופה, הצבא זה לא חובה, זה רשות. והמפקד, הממשל, הפרלמנט, בכל מקום, נותנים לחיילים זוטרים כסף זעום. אבל לגנרלים בצבאות אירופה הם מקבלים פי כמה בכפל כפליים. אומר לו הרבי מוישה סולובייצ'יק, אתה יודע מי נקרא גנרל בצבא באירופה? מי שיש לו מטרה, ייעוד. ולא מעניין אותו שכדורים שורקים מימין ומשמאל. אטום מלמעלה ואטום מתחת. הוא ממשיך עם המטרה שלו. הוא יודע שזה הייעוד שלו. הוא נכנס למקום סכנה. אבל הוא גם מקבל בהתאם משכורת משומנת בכפל כפליים. אותו דבר זה בצבא של הקדוש ברוך הוא. הצבא של בורא עולם זה לא חובה. אין כפייה אצלו. הצבא שלו זה רשות. חיילים זוטרים שנאמנים לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא משלם להם פה בעולם הזה שכר. נכון ששכר בהי אל מלאיקה, אבל כנראה למה שנקמל בעולם הבא זה נקרא לאיקה. אבל חיילים זוטרים הם שבט לוי, בני הישיבות, בני הכוללים, הם מקבלים שכר פה בעולם הזה. אבל הגנרלים בצבא של הקדוש ברוך הוא מקבלים בכפל כפליים בעולם הזה, חוץ מה שקבלו בעולם הבא. ואז פונה אליו רבי מוישה סולובייצ'יק, בני ינקלה, אני יודע שקשה לך, אבל אתה יודע מה נקרא גנרל בצבא של הקדוש ברוך הוא? כדורים שורקים מימין, כדורים שורקים משמאל, קשיים מימין, התמודדויות, ניסיונות משמאל, אטום מלמעלה, אטום מתחת, אבל יש לו מטרה, יש לו ייעוד. הוא רוצה להיות נאמן למלך, הוא רוצה להיות נאמן למצביא, למפקד, למלוכה והממשלה, לחי העולמים. הוא לא מתרגש מסכנות, הוא לא מתרגש מקשיים, ממה שהוא חווה, גם בהפתעה. ומי שגנרל בצבא של הקדוש ברוך הוא, ישתלם לו, כי הקדוש ברוך הוא ישלם לו פה בעולם הזה, בכפל כפליים. כדאי לך. ראה הגאון הגדול רבי מוישה סולובייצ'יק, שעדיין לא הגיע תפילת ותיקין, והוא עדיין יכול לחזור למקום קביעותו. הוא הזמין מונית, נתן לו נשיקה, ואמר לו, השם יעזור לך אם תפנים את המסר הזה. שנה וחצי אחר כך, לא בשעות הלילה, בבוקר, בשעה 4 לפנות בוקר, מצלצל הטלפון, עוד פעם, בבית של רבי מוישה סולובייצ'יק. מי בצד השני, מי על הקו? ינקלה. הוא בא לבשר בשורה טובה. רבי, נולדו לי תאומים. הכל בזכות הרבי. ואני מזמין את הרבי להיות סנדק בברית של הבן השני. הבן הראשון לא מימשתי את כיבוד אב, אז אני חייב לאבא שלי. אבל הבן השני, הקור הסטוי, כל מה שקיבלתי את הילדים זה בזכותך. כי יישמתי את מה שהרבי אמר. היינו גנרלים, אני ואשתי, שנה וחצי, והקדוש ברוך הוא שילם לנו בכפל כפליים. הברית בעזרת השם תהיה ביום רביעי, באולם פלוני, בשעה 2:30. אמר לו רבי מוישה סולובייצ'יק, זה היה חודשים ספורים לפני הפטירה שלו, בשמחה, אני גם אשאר לסעודה. הזמין מונית ביום רביעי, ב-2:30, הגיע הגאון הגדול רבי מוישה סולובייצ'יק, להיות סנדק בברית, אצל הבן השני, של הרב יעקב. הוא נשאר לסעודה, ואז אומר לו אברך בסעודה, רבי, אתה לא יודע מה שעשית לי באותו זמן שהגעת. היה לי מחשבות זדוניות, הייתי מול הנער. אני לא רוצה להגיד לרבי מה חשבתי, איזה הרהורים היה לי באותו זמן. הרבי הגיע בזמן הנכון, הרבי אמר לי את המילים הנכונות, הרבי חיזק אותי, שהרבי חזר בחזרה להתפלל במקום קביעותו. היה לי אומץ לעלות לאשתי בחדר לידה ולהגיד לה, אין לי מילים איך לעודד אותך, אבל הרבי הגיע לפה עכשיו ואמר לי להגיד לך שכדאי לנו וישתלם לנו להיות גנרלים. כי מי שגנרל בצבא של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משלם בכפל כפליים. זה היה במצרים. מה היה במצרים? מה היה בקריאת ים סוף? היהודים גילו שהם לא רק חיילים זוטרים בצבא של בורא עולם, הם גנרלים. והקדוש ברוך הוא שילם לנו בכפל כפליים. מה היה אחרי קריאת ים סוף? קיבלנו את המתנה הכי יקרה, תוירו הקדושו. עכשיו אנחנו נמצאים בבין הזמנים, בחורים שלומדים בבין הזמנים, הם לא חיילים, הם גנרלים, והם שומרים עלינו. עם כל מה שעברנו בתקופה האחרונה, עם הרבי הגדול שחסר לנו, מרן שר התורה, רב חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, עם הפיגועים שקרו בתקופה האחרונה, אבל יש לנו את הישיבות בין הזמנים, יש לנו את הגנרלים, ויש לנו גם את הגנרלים בצבא של היהודים שנמצאים בכל אתר ואתר, שעושים את רצונו יתברך, לעשות רצונך, אלוקיי חפצתי.
הזוי והמי מטו ומנועים שבסחים גם יוחד, אח של מורנו, רב מרדכי בירנצוויג, ראש מוסדות ועד מבקשי השם, בפני עצמוי, נזכה לשמוע ממנו גם דברי חיזוק לכבוד שביעי של פסח, לכבוד חג הפסח, נתחזק ביחד, נשיר ביחד ונשמח ביחד.
Yeah.
זוכר לא נועד נפדקינו מצורי נועד ושפלינו זוכר לא נועד
חי וראי, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש ניסן. דעו לכם שחודש ניסן זה חודש שאנחנו יכולים להשיג בו כאילו מדרגות גדולות, דברים שלא כדרך הטבע. ידוע שרש"י מסביר שנכנס עודר מרבי משמחה. מרבי משמחה אומר רש"י על הניסים שנעשו בעודר ועל הניסים שנעשו בניסן. יש הרבה שרוצים ללמוד מהרש"י, שכשנכנס עוד מרבי משמחה, זה ממשיך גם כל חודש ניסן. אז יש לנו שמרבי משמחה. כולם שואלים למה החודש נקרא חודש ניסן. לכאורה זה על שם הנס, שכל החודש חודש ניסים, חודש נס, מה זה הניסן? אז יש פשט נפלא של האדמור מברוש, זצ"ל. האדמור מברוש מסביר שהגמרא אומרת שאין התורה נקנית לא בסחרנין ולא בתגרנין. השאלה נשאלת, היו הרבה גדוי לישראל שהיו סוחרים, והם יצאו גדוי לישראל, היו גדולי התנאים. מה הכוונה? אז הם מסבירים שלא כתוב שהסוחר, סוחרים, כתוב סחרנין. יש הבדל גדול בין סוחר לסחרן, לבין תגר לתגרן. סוחר עושה מסחר, זה משהו חד פעמי. זה לא משהו קבוע, זה לא המהות שלו. אבל סחרן זה המהות שלו להיות סוחר. אז זה הכוונה. אם היינו אומרים חודש הניסים, אז היה נס חד פעמי. חודש קראו בניסים. זה לא, זה חודש ניסן. זה חודש שהמהות שלו זה ניסים. זה מהות שלו לדורי דורות. זה חודש, חודש הזה נעשה ניסים כל יהודי ויהודי בכל דור ודור. ידוע מה שכתוב ביועצרש, החודש אשר ישוס במקיפויס. מה זה הלשון אשר ישועס במקיפויס? אשר יש בו הרבה ישועס. מה זה הלשון ישועס במקיפויס? אז יש את זה כמה הסברים. יש כאלו שמסברים שידוע שבניסן יגלו, ובחודש ניסן עתידים להיגאל. ובין אנחנו מוקפים בגאולות. יש כאלו שמסברים, עוד ראשי תיבות אני השם רפחו, אי ראשי תיבות אני השם רפחו. אז מילא הניסן זה מוקף ברפואות. יש כאלו שמסברים שמקבלים את הכל בהקפה, לשון הקפה. אבל אני חשבתי להסביר שידוע השאלה של המערה מרוטנברג. הוא שואל שאלה, למה בסוכס כתוב שנשים פטורות? בגלל שזה מצוות איזה שהזמן גרומה. הרי ידוע שעל דברים שהם היו גם באויס הנס, נשים חייבות. כמו שיש דברים שבפסח, בפורים. אלה הסוכות גם היה, זה היה ניסים גם לנשים. ענני הכבוד שכיחו גם על אנשים. אדם אנשים פטורות. מהאמרה מרוטנברג, מתי נאמר הכלל שנשים חייבות, בגלל שהם היו באיסור הנס, זה רק כבר עם הצרה כבר התחילה, הם כבר נכנסו לצרה והקדוש ברוך הוא הושיע אותם מתוך הצרה. אבל אם הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס של הגנה, הקדוש ברוך הוא יגן שלא יגיעו לצרה, אז על זה לא נאמר הכלל הזה. מי ששם לב שכל חודש ניסן, כל הניסים שנעשו לנו, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, זה כל סוג ניסים של הגנה. שהקדוש ברוך הוא הגן עלינו. אם זה בעשרת המכות, אם זה ביציאת מצרים, אם זה בקריעת ים סוף, במגדה עם חויבור, מבין ומשמאל, וכל עני הכבוד. ראינו שאנחנו קיבלנו דרגה יותר גבוהה. עם ישראל קיבל ניסים שלא כדרך הטבע בצורה של הגנה שהקדוש ברוך הוא יגן עליהם. אז זו הכוונה של היוצרס. חוי לאשר ישוע יזבו מקיפו, שהקדוש ברוך הוא מקיף אותנו ומגן עלינו על ידי הישוע, שלא נגיע בכלל הצרה, שזו הדרגה יותר גבוהה.
אנחנו לא שיעתו השם אלוהינו שיעתו השם
מסיימים כזה, כל כך הרבה חיזוק, אני אישית בטוח שהדברים ייכנסו ללב. והשבי של פסח שלו יהיה שבי של פסח אחר משבי של פסח שנה שעברה, והשנים קודמות שעברו עליו. שבי של פסח עם המון חיזוק באמונה, עם המון תקווה שהשנה בעזרת השם נזכה לקריאת ים סוף פרטית, כל אחד ואחד בדברים שהוא צריך, בקשיים שלו, פרנוסה, זיווג, כל אחד מה שהוא צריך בעזרת השם, שיזכה לקבל שפע מהשבי של פסח הזה. יישר כוח גדול לקלידן המדהים מוישי שרמן, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. ולכם, קהל הקדוש, למורנו הרב בירנצווייג ולאחיו, נסיים שנזכה מחג השבי של פסח רק לקבל עוד ועוד ברכת השם. ויבריקוי סילוכם ברוכו עד בלי די ויד בלי די 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 ויבריקוי סילוכם ברוכו עד בלי די די עד בלי ידה, עד בלי ידה, ויד בלי ידה, 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 ויהו עד שאים לו, שאים שכם, ואין לו, ואין מדי, די, די, ויהו עד שאים לו, אי שאים שכם, אי מי לו, ואין מדי, די, די, ואין שאים לוחם ברוכו, עד בלי ידה, Ad li di dai 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 coi silo che brocco ad li di dai e ad li di dai 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 ya ma ci blu si si sente ai mi lo un ma dai dai אפרה לכן יום טוב.